ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, שלום וברכה. אנחנו נמצאים בשעה טובה בפרק תזיין תדבר, סליחה, ואני מבקש להתמקד בו בשלושה נושאים כדרכנו. כמובן שיש לפרק קשר למה שלמדנו בשבוע שעבר, ואם אתם זוכרים, הדגשנו בשבוע שעבר את חוסר הרצון של הקדוש ברוך הוא לשמוע את תפילה בתמיד. וכאן הנביא באיזשהו מקום לא כל כך מבטא את זה, והוא מבקש, לשנות את רוע הגזירה. אז אם אתם רואים לרגע בפסוק י"א בפרק הקודם, פרק י"א פסוק י"א, זו נקודה שחוזרת על עצמה בירמיהו: ויאמר השם אלילה תתפלל בעד העם הזה לטובה. ואמרתי, ואני חוזר ואומר, לדעתי זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות בן אדם בחיים. כשמישהו מתווכח איתך ומדבר איתך, אז יש לך, אתה איזה פרטנר, מישהו אומר לך, תעוף לי מהפנים, אני לא רוצה לראות אותך, לא רוצה לשמוע אותך. אם אתה בן אדם אנושי, זה מאוד כואב לך. למה לא רוצה לשמוע אותי? יש לי מה להגיד לך. למה הוא חושב שכבר יודע את הכל? שייתן לי צ'אנס, שייתן לי סיכוי. ובאיזשהו מקום הנביא, שהתפקיד המרכזי שלו זה תפילה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא רוצה שתתפלל אליי, אני לא רוצה, זה פסוק, עכשיו ראינו שזה לא פעם ראשונה, הפסוק הזה שמופיע, אל תתפלל בעד העם הזה, לטובה, אני לא מעוניין ולא כלום, ירמיהו לא מבטר, כיוון שיש לו תפקיד, הוא נביא, הוא לא מבטר, מה אתה עושה כשאתה הולך לרופא ונותן לך אנטיביוטיקה וזה לא עוזר? הוא נותן לך אנטיביוטיקה יותר חזקה, אומר ירמיהו, אין שום בעיה. אתה הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקבל את התפילה שלי, אני מביא עכשיו שני תותחי על. את מי אני מביא? אם יעמוד משה ושמואל לפניי. אבל מהו הדיבור? ויאמר השם אליי, אני בפרק ט"ו, אם יעמוד משה ושמואל לפניי, אין נפשי אל העם הזה שהלך מעל פניי וייצא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תנסה לגייס לי כוחות קמאיים, כוחות מיוחדים, כוחות קדומים, כדי להשמיע לי פה תפילה. כי אם תביא לי את שני המתפללים הכבדים ביותר שהיו לעם ישראל מאז ימות עולם, אחד זה משה רבינו ואחד זה שמואל, גם איתם יחד אני לא שומע את התפילה הזו. כולם מכירים את פרקי קבלת שבת, משה ואהרון בכהנם ושמואל בקוראי שמו. זאת אומרת, הצוות הזה של משה ושמואל שהם מצטרפים לתפילה, זו נקודה ראשונה שאני רוצה לדבר בה. בואו נקרא אולי את הפרק ואני אתמקד במה אנחנו רוצים לדבר. עכשיו, שלח, שמעתי מאשתי ששמע מיהודה קיר, נדמה לי היום זו שנה לפטירתו, שהיה מגדולי עוסקי התנ"ך בדור שלנו, זו השנה שבה יצאו לגלות, תזכרו את זה, 338. שלח מעל פניים ויצאו, 3338, זו השנה שבה יצא לגלות, ויש פה רמז בעניין, בדשת לפניים. אז בכל מקרה, אז אני מבקש להתמקד בנקודה הראשונה הזאת, בכוח של משה ושמואל, אבל בואו נמשיך הלאה. והיה כי אמרו אליך, אנה נצא. זאת אומרת, לאיפה נלך? מה נעשה? זה הבית שלנו. לאיפה אנחנו יכולים בכלל ללכת? מה אנחנו יכולים לעשות? ואמרת עליהם, כה אמר השם, אשר למוות, למוות, ואשר לחרב, לחרב, ואשר לרעב, לרעב, ואשר לשבי, לשבי. ואומר לכל אחד מחכה מה שמגיע לו, יש השגחה פרטית. ואנחנו תכף נראה את הגמרא בבבא בתרא, מה ההבדל ביניהם, מה הנפקמינות ביניהם, מה יותר קשה ממה, מה יותר מתאים למה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, אין סיכוי, העסק הוא חתום. ופקדתי עליהם ארבע משפחות נאום השם. זאת אומרת, ארבעה סוגים. משפחה פה זה סוג מסוים. את החרב להרוג, את הכלבים לסחוב, שזה ביזיון אדיר. אדם שמת, הכלבים סוחבים את הגבייה שלו, את הכלבים לסחוב. ואת עוף השמיים ואת בהמת הארץ לאכול ולהשחית, ונתתים לזהבה לכל ממלכות הארץ, בגלל מנשה בן יחזקיהו מלך יהודה על אשר עשה בירושלים. אם בתחילת ספר ירמיהו דיברנו על עבודה זרה, אם דיברנו על גילוי עריות, פתאום עכשיו אנחנו נפגשים בדמות שאנחנו מכירים אותה, לפי מסורת חז"ל, גם בנקודה הזאת אני מבקש להתעכב גם כן, מנשה מלך הכי הרבה שנים, הוא מלך 55 שנים בירושלים. מנשה. והוא, היה לו אבא חשוב מאוד, מנשה בן מחזקיהו. חזקיהו היה מלך צדיק וגדול, והיה לו מילים ללמוד, והוא לא למד. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, סיבת החורבן בגלל חטאי מנשה. זאת אומרת, יש פה אמירה מאוד בהירה, מאוד ברורה, מאוד פשוטה, למה קורה מה שקורה? כי היה מלך רשע בירושלים. כי מי יכול על העיר ירושלים ומי ימוד לך ומי אסור לשאול לשלום לך? את נטשת אותי נאום השם, אחור תלכי, ואת את ידי עלייך ואשחיתך, נראיתי אינכם. אני לא מוכן, אינכם, הכוונה היא לחזור בי. ועזרם במזרה בשערי הארץ, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לוקח את עם ישראל ואני מנפה אותם בקברה. מזרז זה דבר שמפריד את המוץ מהתבואה, את הגרעינים מהקליפות, מהקש, מהפסולת. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעניש אתכם בצורה כזאת, אני אטפל בעניין הזה. שיקלתי, איבדתי את עמי מדרכיהם לא שבו. עצמו לי, זאת אומרת, עצמו מלשון עצום, רב, גדול, על מנותיו, מכל ימים, מכיוון שכל כך הרבה אנשים ימותו, תהיינה רחמנא ליצלן הרבה אלמנות, הבאתי להם על אם בחור שודד בצהריים, איפלתי עליה פתאום אי ובלעות. זאת אומרת, תהיה כזאת מאומה, שאני פתאום יכניס לתוך ירושלים, כי יש סוד של אויבים. אני, הייתה הזקה, אז הייתה לנו מדעה בישיבה, שבחמש וחצי יש הזקה. אשתי מדברת איתי, מה קרה? זה לא קרה שום דבר, בשבעה דקות למודעה, יש ניסוי צופרים. אבל עכשיו כולם נבנים, יש משהו, משהו מתרחש. ומללה יולדת השבעה, זו הנקודה הנוספת שאני רוצה להתעכב עליה, הנקודה השלישית. אמרתי, אני רוצה להתעכב על משה ושמואל, אני רוצה להתעכב על מנשה, ואני מבקש להתעכב על הביטוי הזה, ומללה יולדת השבעה. איפה נפגשנו לראשונה במקרא, בספרי הנביאים?
שמואל.
שמואל. ואיפה?
בחנה.
שימו לב לדבר המופלא שיש בו. עד הכרה ילדה שבעה ורבת בנים, רבת בנים ומללה. את זה אומרת חנה, יולדת את שמואל, שמה הוא עושה? הוא מושך את המלך הראשון. הוא מושך את שאול ומושך אחרי זה את דוד. כאן אנחנו עומדים לפני הגלות, מסתיימת תקופת המלכות, חוזרים למוטיב הזה של אומללה יולדת השבעה. וכמובן שזה מתחבר לכל הדורות, חנה ושבעה בניה וכו'. זה הפך להיות איזה מוטיב כזה בקינות של תשעה באב במדרשים. אבל בתחילת תקופת המלוכה, עד הכרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה, בסיום של התקופה, כשהולכים לגלות, אומללה יולדת שבעה. הגמרא בגיטין מנסה לעשות פה חשבון של אומות, אבל סתם נשים לב לביטוי הזה. נפחה נפשה, בא שימשה בעוד יומם, בושה וחפרה, ושאלתם בחרב אתם לפני אויביהם נאום השם. עד כאן החלק של הנבואה. עכשיו ירמיהו פונה לחלקים האישיים הפרטיים שלו, שהם גם מאוד מאוד בולטים בספר ירמיהו. אוי מי אימי כי ילדתני, מזכיר לנו את איוב, כן? ארור, איך כתוב שם? ארור הלילה שאורה גביה וכו'. זאת אומרת שכאילו משמע נולדתי. ריב ואיש מדון לכל הארץ לא נשיתי. זאת אומרת, לא נשיתי, לא התחייבתי. ולא נשו בי כולו מקלל ואני. זאת אומרת, כולם מקללים אותי, וזה כתוב בצורה מיוחדת, כי לא כולם מקללים אותו. אבל ההרגשה שלו, שהרבה מאוד אנשים גודפים אותו. אמר השם, אם לא שירתיך לטוב, שירתיך, הכוונה היא להשאיר אותך, לשון שארית, אם לא השארתי אותך לדברים טובים, אם לא הפגעתי בך בעת רעה או בעת צרה את האויב, הירוע ברזל, ברזל מצפון ונחושת. זאת אומרת, הוא אומר, אני רואה את הברזל, אני רואה את הצבא, אני רואה את כל מרכבות הפלדה שבאות מן הצפון, והם קשים מאוד. חלך ואוצרותיך לבז אתן, לא במחיר, וכל חטותיך וכל גבוליך. ועברתי את אויביך בארץ לא ידעת, כי אשקדך באפי עליכם תוקד. ריבונו של עולם אומר, אני מאוד מאוד כועס עליכם. אשקדך באפי עליכם תוקד. אתה ידעת, השם זוכרני ופוקדני, ואינקני מרודפי, אל לערך הפך תיקחני, דסתי עליך חרפה. נמצאו דבריך ואוכלם. זאת אומרת, איזושהי תאווה כזאת, שהוא רוצה, נמצאו דבריך ואוכלם, ואי דברך לי לססון ולשמחת לבבי, כי נקרא שמך עליי השם אלוקי צבאות. זאת אומרת, הוא, כששרתה לי רוח הנבואה, נמצאו דבריך ואוכלם, ואי דברך לי לססון ולשמחה, ולשמחת לבבי, כי נקרא שמך עליי השם אלוקי צבאות. היה לי מאוד נחמד, כי הייתי נביא, והיה לי דיבור, וידעתי בדיוק מה קורה. אבל כל זה השתנה. לא ישבתי בסוד משחקים, ירמיהו מבקש מהקדוש ברוך הוא, בכל אופן, גם אם לא מגיע לכל עם ישראל, אולי מגיע לו, אולי הוא, בכל אופן יש לו זכויות. והוא אומר, לא ישבתי בסוד משחקים ואהלוז, מפני ידך בדד ישבתי כי זכני לתני. עשיתי את כל מה שצריך. לא ישבתי עם משחקים, לא נהייתי איזה ליצן, לא עשיתי דברים שאסור לעשות אותם. למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה, מהנה לרפא היות תהיה לי כמו אכזב מים לא נאמן? לכן הוא אמר השם, אם תשוב והשמחה לפני תעמוד, ואומר ירמיהו באופן פרטי, ינצל, ואם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, אתה תהיה כמו הפה שלי, אתה הנביא, אתה מוסר את דבר השם. ישובו אמה אליך, ואתה לא תשוב עליהם. זאת אומרת, אתה תשמיע להם את מה שצריך, ונתתיך לעם הזה לחומת נחושת בצורה, ונלחמו אליך ולא יוכלו לה, כי איתך אני להושיעך ולהצילך נאום השם, והצלתיך מיד רעים ופליטיך מכף הרצים. זאת אומרת, אם אנחנו מבנים בפרק הזה בצורה פשוטה, יש לו שני חלקים. החלק השני של הפרק עוסק בירמיהו האיש, הוא יש להסביר דברים לנבונו של עולם, שבכל אופן הוא מנסה לפעול ולהציל ולעשות. והחלק הראשון הוא חלק שבו הקדוש ברוך הוא אומר לו, גם אם תביא לי את האנטיביוטיקה החריפה ביותר, משה ושמואל, שום דבר לא יעזור. למה? בגלל חטאי מנשה. אז זה עניינו של הפרק, ואנחנו כמובן עוסקים, אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא, אנחנו נמשיך בעניין הזה, כי מה הכותרת של פרק ט"ז? ויקח השם אליי לאמור, לא תיקח לך אישה, ולא יהיו לך בנים ובנות במקום הזה. זאת אומרת, עד כדי כך גזירת הכליה היא חמורה, שהקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, אל תעני צאצאים, אין המשכיות, אין כלום. בפועל אנחנו יודעים שירמיהו, אחרי שרצחו את גדליהו בגלל במצרים, אנחנו יודעים שעוד אחרי החורבן אנחנו פוגשים אותו ונוסעים אותו. אבל בכל אופן, אנחנו יכולים לראות, אנחנו ברוך השם זוכים כבר ללמוד 15 פרקים, אז אנחנו יכולים כבר להתחיל לראות איזה מבנה בספר. אנחנו כבר יכולים לראות בדיוק מה קורה. אין לנו פה איזה סדר כרונולוגי. זה לא שהדבר הזה קרה ביום שני, וזה בשלישי, וזה ברביעי, וזה בחמישי וכו'. כשבאו וסגרו את הספר, אז אמרו לנו בכל מיני מקומות, מסרו לנו כל מיני מסרים, והעבירו לנו את הנבואות שהקדוש ברוך הוא מתנבא על ירמיהו. הסך הכל, אנחנו יודעים שזה מקיף את אותם 50 שנה האחרונות לפני החורבן. האם זה היה בהתחלה? האם זה היה סמוך מאוד לחורבן? האם זה היה באמצע? איפה זה נאמר? איך זה נאמר? אנחנו לא יודעים. אבל את הכיוון הכללי אנחנו יכולים לדעת. ומה הכיוון הכללי? אומר ריבונו של עולם לירמיהו, שמתמודד עם נביאי השקר, אומר, חבר'ה, אל תתנו לאמת לבלבל אתכם. היה מלך בירושלים, קראו לו מנשה, הוא העמיד עבודה זרה, הוא עשה דברים נוראים, בגללו אני מחריב את העיר הזה. גמרנו, נגמר העניין. אין מה להתפלפל, אין מה לעשות, אין מה לומר. זאת אמירה מאוד בולטת. וכוח התפילה של ירמיהו גם מאוד בולט. אז לכן אני רוצה להתמקד, וכמובן שיש פה הרבה דברים בנבואה הפרטית של ירמיהו, קראתי, השתדלתי להסביר את הנקודות המרכזיות, אבל אנחנו יכולים לראות שזאת נבואה פרטית, וזה ממשיך. זאת אומרת, גם פרק זין עוסק, אם ירמיהו מתחתן ויהיו לו אישה או בנים ובנות, זה לא קשור לעם ישראל, זה קשור לירמיהו האיש. הוא היה מצאצאי רחב הזנן, זאת אומרת, הוא היה מהצאצאים של יהושע וכו', ויש פה איזו אמירה, מה מותר לו, מה אסור לו, מה הוא צריך לעשות, מה הוא לא צריך לעשות, עניינים פרטיים. אנחנו יכולים לראות שלאורך כל הנבואה יש איזה אמירות כלל ישראליות, שזה לדוגמה החלק הראשון של הפרק, כי זה נוגע לכולם. גם משה ושמואל יכולים לשנות את המצב, תכף נראה מה היה מוכן בהם. ויש לנו עניינים פרטיים, הנביא הוא גם אדם פרטי, יש לו גם דו שיח עם הקדוש ברוך הוא, כי הוא גם באיזשהו מקום יש לו את האני העצמי שלו והוא רוצה לבוא לידי ביטוי. אז זה הפרק, וכפי שאמרתי, אני מבקש להתמודד עם שלוש נקודות, ובואו ננסה לראות מה אנחנו יכולים לומר בעניין הזה? אומר לנו רש"י, בדף המקורות במקום מספר אחד, משה ושמואל, מה מיוחד בהם? שניהם נזקקו לבקש רחמים על ישראל, ומתחילה והחזרו למותם. הם הצליחו להפוך זהו. משה ושמואל הם אנשים מיוחדים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו בי"ז בתמוז לרדת עם הלוחות. הוא מוצא שם מחלות ומשחקים וכו' וכו' וכו'. הוא שובר את הלוחות. והקדוש ברוך הוא אומר, ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. הוא אומר, למה השם יחרה אותך בימיך? והוא מצליח לשנות את הגזרה. אנחנו ביום הכיפורים מקבלים לוחות שניים. זאת אומרת, יש פה אדם שיש לו יכולת לשנות את המציאות. ואחר כך התפללו עליהם. ולא, אבל מה אומר רש"י? שניהם נזקקו לבקש רחמים על ישראל. ומתחילה יחזרו למותם. הם לא באו לבקש רחמים באוויר. הם קודם כל החזירו את עם ישראל למותם. אחרי שהם החזירו את עם ישראל למותם, אז הם באו ואמרו, בוא, הקדוש ברוך הוא תרחם עליהם. ואחר כך התפללו עליהם, ולא עלה מליבם להשיב אפי עד שהחזירו למותם. משה, זה פרשת כי תישא, שימו איש חרבו על ירחו ועזר על פני המים, ואחר כך העלה אל השם, אולי החפרה. והשני זה שמואל, שמואל במצפה, וישימו בני ישראל את הבעלים, ואחר כך קיבצו את כל ישראל המצוותה, והתפלל עליכם, ואינך יכול להשיבם אליי, לכך אל תתפלל עליהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, נתוני הפתיחה הם שונים. למה נתוני הפתיחה הם שונים? אל תביא לי את משה ושמואל. הם עשו פעולה. מה הם עשו? הם החזירו את כולם בתשובה. הם באו אחרי זה לבקש? בסדר, קיבלתי. אבל הרי זה לא המצב שבו אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים במצב אחר. אז ממילא ביום אל השם אלי, אם יעבוד משה ושמואל לפניי, אין נפשי אל העם הזה. אומר לנו רש"י, מה זה נפשי? רצוני. אני לא רוצה אותם, אני לא מעוניין בהם. העסק הזה לא יכול לעבוד. חז"ל במדרש, מדרש הגדול, זה מדרש תימני, שיצא מכתב יד לא לפני כל כך הרבה שנים, חיבר אותו מישהו מעדן, מישהו מחכמי תימן, והוא ליקוט של כל מיני מדרשים, הוא נקרא מדרש הגדול, וכך כתוב במדרש הגדול בפרשת כי תישא. זה הוצאת מוסד הרב קוק, זה בחמישה כרכים, היום אולי בעשרה כרכים. אם יעמוד משה ושמואל לפניי, נפשי אל העם הזה, הכיצד? ונאמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, אני מבקש מי יגדור פרצותיהם של עמי, ולא מצאתי מי מבקש עליהם רחמים כראוי. ישראל עובדים עבודה זרה, ומכיסים, ומקניעים לפניי, ואתה עומד מבקש עליהם רחמים? אם עבוננו אנו באנו השם עשה למען שמך, ידענו השם רשענו עבון אבותינו, כי חטאנו לך, מקווה ישראל מושיעו בעצרה וגומר, וכי נביא כמותך מבקש רחמים כזאת, כלום אין רחמים ועדיין המת מוטל? זאת אומרת, אתה לא תחזיר את עם ישראל בתשובה. אתה, יש לך כל מיני בקשות, כל מיני עניינים, כל מיני דברים. זה לא אקטואלי, זה לא מעשי. אילו עמד, מה הוא אומר? ואתה אל תתפלל בעד העם הזה. אל תתפלל לפניי כדרך הזאת, אם יעמוד משה ושמואל לפניי. אילו עמד משה ושמואל לפניי בתפילה, בדרך הזאת, לא נתבייסתי מהם. אם הם היו באים אליי סתם, ואומרים פתאום, אנחנו רוצים לשנות את הגזרה, מה פתאום שהייתי מקבל את זה? היה לך ללמוד מהם שביארו הרעה מישראל תחילה, ואחר כך ביקשו עליהם רחמים. הם קודם כל ביארו את הרעה, ואז הם באו לבקש רחמים, זה מה שאומר לגמרי. וכך הוא ממשיך הלאה ואומר את העניין הזה, גם הילדות בצורה קצת שונה, במקום מספר 3, אם יעמוד משה ושמואל זה לוי וזה לוי. זה בנה מזבח וזה בנה מזבח. זה מלך על ישראל ביהודה וזה מלך על ישראל ביהודה. זה יקרי וזה יקרי. זה בקריאה וזה בקריאה. זה בהינני וזה בהינני. ולמה הוא מעלה שני נביאים עליו מכל הנביאים? מה מיוחד בהם? אז ראינו. ראינו כבר ברש"י, ראינו במדרש הגדול. היה הוא תומך דבר אחר? אף לא נופל. על ידי שלא נטלו שוחד, שאילולא כן, לא היה להם לעמוד כנגד ישראל להוכיחם. ומה אמר להם שמואל? הנני אנובי נגד השם ונגד משיחו. ומה אמר להם משה? לא חמור אחד מהם עסק לי ולא להיות את אחד מהם. הנקודה המיוחדת שלהם שהם לא נהנו בשום דבר משל הציבור. הם, אז זה הכוח שלהם. יש להם כוח בגלל הנקודה הזאת. הרמב"ן בפירושו במדבר, אומר כך במקום מספר 4, שימו לב, נקודה פשוטה, אבל מכיוון שחוזרת על עצמה גם בתגלים, חוזרת על עצמה בכמה מקומות, שימו לב איך אתה פתאום מגלה מה נותן לאנשים את כוח התפילה. אז רש"י במדרש הגדול הלכו בכיוון של מי שקודם מחזיר את העם בתשובה, אז הוא יכול אחרי זה לבוא לבקש. היה פה אומר שהם הלכו שוחד. הרמב"ן אומר, זאת אומרת, הוא אומר ששניהם היו לוויים, יש להם איזה כוח מיוחד. אומר הרמב"ן, ואל תחוש למה שאמרו בשמואל ששקול כמשה. דכתיב אם יעמוד משה ושמואל לפניי הנפשי אל העם הזה, כי בעבור שיזכירו עמו, חשבו רבותינו לגדולה, לא שישבו הנבואות חלילה להם. שמואל ומשה זה לא באותה קטגוריה. ועידן הכתוב כי הזכיר משה לפני עומדו לפניו בפרץ, להשיב חמתו מהשחית גם בעבר וגם במרגלים, שהיו חייבים כליה, והזכיר שמואל מפני שכתוב הזה, על דברי הבצרות שהיו צריכים גשם, אמר יש בעברי הגויים מגשימים וגומר, עבד בעצם בשבוע שעבר, ואמר השם, אם יעמוד שמואל לפניו, המוריד גשם שלא בעיתו בימי קציר חיתי, לא ישמע אליו להורידו לאלה בעץ הרדן. והנה הזכיר גדולי השם, שבחר השם לשבתו לברך בשמו, המתפללים עם ישראל, וכן טעם במה שנאמר, משה ואהרון בכהנה, ושמואל בקוראי שמו. שוב, עוד כיוון להסביר לנו, לומר לנו, מה המיוחד בדבר הזה. וכן ברדק, ובזה נסיים, וזכר משה ושמואל שהיו לוויים ונביאים, והגדול של הנביאים אחר משה רבינו היה שמואל, זו הגדרה של הרדק, הגדול של הנביאים אחר משה רבינו היה שמואל, וכן אמר משה ואהרון בכהנה ושמואל בקוראי שמו, ונאמר כי נאמן שמואל לנביא להשם, ונאמר ולא יפיל מכל דבר הבא הזה. ובאמת, יש לנו כאן כוחות מיוחדים במינהל, לא נחזור על הדברים, כל אחד רואה את זה בזווית אחרת, כמובן שאפשר לראות, הרב טסלר הסביר על זה, מה עוד אמרו על זה, זה איזה כוחות מיוחדים, משה ושמואל. אפשר בהחלט, אם אדם רוצה לבנות לעצמו איזה שיעור מעניין, על כוחות של נבואה, משה ושמואל, איך הם מופיעים פה, איך הם מופיעים בתגלים, אני לא זוכר כרגע, אולי יש עוד מקום, לא יודע, אני לא הזכירו פה, יש לי ספק, אבל מה המיוחד בנבואה שלהם, התנחומה, ולא חמור אחד מהם נסעתי, אז הוא מזכיר את שמואל גם, כיצור יש פה נקודה, יש פה נקודה מעניינת. עכשיו, לכן הם צריכים ללכת, ואז בפסוק ב', והיה כי אמרו אליך אנה נצא, ואמרת עליהם כה אמר השם, אשר למוות למוות, ואשר לחרב לחרב, ואשר לרעב לרעב, ואשר לשבי לשבי. הגמרא במסכת בבא בתרא, מצוינת לפניכם במקום מספר 6, אומרת שהדברים האלה כתובים בפסוק לא סתם. מה כתוב? אמר רבא לרבא בר מלך, מינה אמריתא דאמור רבנן בפדיון שבויים מצווה רבי. איך אנחנו יודעים שפדיון שבויים זה מצווה כל כך משמעותי, כל כך גדולה, כל כך חזקה וכו'. אמר לדכתיב, והיה כי אמרו אליך אנה נצא. ואמרת להם, הוא אמר השם, אשר למוות למוות, אשר לחרב לחרב, אשר לרעב לרעב, אשר לשבי לשבי. ואמר רבי יוחנן, כל המאוחר בפסוק זה קשה לחברו. הגמרא נכנסת לפירוט. השם ישמור שאף אחד מאיתנו לא יתנסה בדברים הללו, אבל הגמרא מסבירה את המדרג, את ההדרגה שיש לו בדברים האלה. ומה במדרג? חרב קשה ממוות, אי בה אתם הקרב, ואי בה אתם הסברה. מה זאת אומרת? אי בה אתם הסברה, אי כמינוות ואי לא כמינוות. אם אדם בגיל 120 נפטר בבית חולים, לוקחים אותו לקבורה וקוברים אותו. ומה זה אדם שנהרג בחרב, הוא זרוק על פני השדה, מי ידע מה קורה איתו? והיא באה איתה מטרה, יקר בעיני השם, המוות לחסידה, יקר כבד, שזה במדרגה גדולה. רעב את השם מחרב, היא באה איתה הסברה, הייתה מצטער, והייתה לא מצטער. זאת אומרת, אדם שהוא רעב, מצטער. אדם שנהרג בחרב, נהרג ברגע אחד, אין לו צער. היא באה איתה מטרה, בכתיב טובים היו חללי חרב מחללי רעב. שבי קשה מכולם, דכולו איתנו בין. אם חלילה אדם נופל בשבי, זה קשה מכולם, כי מי יודע מה קורה איתו? אמר לי מישהו שפגש את גלעד שליט לפני שבועיים, מה נשמע, זה שבר כלי, אבל אדם שפגש את הקשבי לא מדבר איתו. משהו ממש לא... לא פשוט. חמש שנים, משבת בתוך איזה בור של חיזבאללה, או בתוך איזשהו מקום, בלי לדבר עם אף אחד, בלי לחיות עם אף אחד, בלי... השם ישמור ויצור עליו לחשוב על הדבר הזה. גם לא יודע בכלל אם הוא יצא משם אין כאן. אז אמר לי מישהו שחזר איתו לפני שבועיים, שממש מוזר ביותר. אבל
שמה
עושה את הדבר? מדי פעם, הוא אומר כל מיני משפטים וכל מיני דברים, הצליחו לשקם, הצליחו לעשות משהו. אז מסביר רש"י, למה שבי כולו איתנו בן, אומר רש"י על הגמרא בבבא בתרא, שהוא ביד העובד כוכבים ומזלות לעשות פה כל חפצו, אם למוות, אם לחרב, אם לרעב, אפשר לעשות פה כל מה שרוצים. אז ממילא, מה יש לנו לעשות בדבר הזה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, תהיה בו השגחה פרטית, וכל הדבר הזה יתבצע בצורה מדויקת ומסודרת. למה כל זה יתבצע? אני מדלג לפסוק ד', ונתתים לזהבה לכל ממלכות הארץ, בגלל מנשה בן יחזקיהו, מלך יהודה, על אשר עשה בירושלים. מה עשה, מי הוא הגורם, מה המעשים הכל כך קשים? אנחנו יכולים לראות בגמרא בסנהדרין, בדף המקורות של לפנינו במקום מספר 7, זו משנה בפרק חלק, שלושה מלכים, המשנה הראשונה בחלק, שלושה מלכים וארבע אדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. שלושה מלכים, ירבעם, אחאב ומנשה. ירבעם, אחאב ומנשה, שלושה אנשים שהתנהגו שלא כפי שצריך, אין להם חלק לעולם הבא. רבי יהודה אומר, מנשה, יש לו חלק לעולם הבא. שנאמר והתפלל אליו, וישמע תחינתו, וישיבר בירושלים למלכותו, תכף נראה את הגמרא על זה, אמרו לו למלכותו ישיבו, ולא לחיי העולם הבא ישיבו. וביקש, הוא התפלל, הקדוש ברוך הוא ישיב אותו, וישיב אותו למלכות. ואחרי 23 שנים שהוא היה מלך רשע, הוא היה 33 שנים מלך צדיק. אז יודע הקדוש ברוך הוא החזיר אותו, אבל עולם הבא הוא נתן לו. כי עושה דברים קשים וחמורים מאוד, והגמרא מסבירה אותה. תהפכו את הדף בטובכם. הגמרא בסנהדרין ק"ב, היה לי פעם איזה חשק ככה לקחת קבוצה בישיבה ללמוד חלק על הסדר, לעבור כל האגדות של חלק, יש שם דברים מופלאים ביותר. אז אומרת הגמרא, מנשה שנשה יד. אומר רש"י ששכח הקדוש ברוך הוא. דבר אחר מנשה, שהמשיך את ישראל לאביהם שבשמיים. שוב, מנשה זה ביטוי של שכחה. ומיאנן דלא עתה לאנה דעתי, מאיפה אנחנו יודעים שהוא לא מזומן לחיי העולם הבא כמו שאומרת המשנה? בכתיב, בין 12 שנה מנשה במלכו, ו55 שנה מלך מירושלים. ויעש הרע בעיני השם, כאשר עשה אחאב מלך ישראל. מה אחאב אין לו חלק לעולם הבא? אף מנשה אין לו חלק לעולם הבא. מדהים, אדם מלך 55 שנים, לא היה מלך שמלך כל כך הרבה שנים, אבל הוא רשע, הוא הורס את ירושלים, הוא הגורם החורבן, אין לו חלק לעולם הבא, אז מה הוא עושה בעולם הזה? רבי יהודה מתבקר, רבי יהודה אומר, מנשה יש לו חלק לעולם הבא, שנאמר, ויתפלל מנשה אל השם, ויעטר לו וכו'. אמר רבי יוחנן, בשניהם מקרא אחד דרשו, שנאמר, ונתתים לזהבה לכל ממלכות הארץ, בגלל מנשה בן יחזקיהו. מה הסבר? בגלל מנשה שעשה תשובה, ואילו לא אבוד. הנה, בגלל מנשה, למה מילה מנשה? מנשה מחייב את כולם. הוא עשה תשובה ואתם לא עושים תשובה, מה יהיה איתכם? ומר סבר, בגלל מנשה, זה לא רבה תשובה. אמר רבי יוחנן, כל האומר מנשה, אין לו חלק לעולם הבא, מרפא ידיהם של בעלי תשובה. למה הוא מרפא את ידיהם של בעלי תשובה? אין שם. קלקלנו, פגרנו, השחקנו, תיאבנו, תיתנו, אז מה, אין סיכוי? קדוש ברוך הוא אומר, אני לא מקבל אותך חזרה, איך זה יכול להיות? דתני קמא קמא דרבי יוחנן, מנשה עשה תשובה ל-33 שנים, דכתיב בין 12 שנה מנשה במלכו, ב-55 שנה מלך בירושלים, והיה עשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל. קמא מלך אחאב 20 ותרתי שנים, אחאב מלך 22 שנה, מנשה קמא מלך 55, דן מנהל 20 ותרתי, 55 פחות 22, פשוט תלת ומתלת, נשאר להם 33. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מי דכתיב וישמע אליו ויחתור לו ויעטר לו מבא אליו. מה זה ויחתור לו? מלמד שעשה לו הקדוש ברוך הוא כמין מחתרת ברקיע כדי לקבלו בתשובה מפני מידת הדין. דבר מפחיד מה שכתוב פה. כתוב פה שמצד האמת מצד המציאות היה צריך לקבל אותו בתשובה. אבל הקדוש ברוך הוא חותר לו חתירה. הקדוש ברוך הוא כביכול ממציא איזה דרך מיוחדת למנשה כדי להחזיר אותו בתשובה, ואסור לקדוש ברוך הוא להחזיר אותו בדרך המלך. הוא מכניס אותו בדלת האחורית. הוא כאילו עושה לו איזה פטנט, עושה לו איזה עניין, חותרים חתירה תחת העניין הזה. וחז"ל מסבירים את זה. וזה מופיע במקום מספר 9. ומה עשה לו הקדוש ברוך הוא? מסרו ביד צונה מיני, שנאמר ויבא על ארץ צרה הצבא של המלך אשור, ויעשו בנחושתיים, ועשו לו מולים של נחושת, איזה סיר כזה, איזה דוד גדול מאוד, והכניסו אותו לתוכו, והיו מדליקים תחתיו, והוא היה נשרף מבפנים. אותה שעה קרא מנשה לכל אלוהות שבעולם שהיה מזבח להם, ולא ענו אותו אחד מהם. אף אחד לא מתייחס אליו. הוא נשרף שם. כל אלה העמים מלילים, מה הם יכולים לעשות? לא מועילים לכלום. שנאמר, אף כי יצעק אליו ולא יענה מצרתו, לא יש יהיה. כיוון שראה מנשה צרתו צרה שלא ענה אותו אחד מהם, התחיל קורא לקדוש ברוך הוא. ראה שהכל אבוד, אין לו סיכוי, הוא נשרף. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הרי קראתי לכל אלוהים שבעולם וידעתי שאין בהם ממש. ריבונו של עולם, אתה הוא אלוה על כל אלוהים, ואם אי אתה עונה אותי, אני אומר שרחץ ושלום כל הפנים שבוע. אז גם אתה אחד מהאלוהים. אני קורא להם והם לא עונים. אבל אתה הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לענות לי. אם אתה לא עונה לי, אז אני אגיד שאתה דומה לכל האחרים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרשע. זה מה שנקרא מכה מתחת לחגורה. אתה רשע. בדינו שלא ינה אותך. מה פתאום שאני אענה לך? למה שאני לא אענה לך? שהכנסת אותי, שהכנסת אותי, זאת אומרת, הכנסת צלם לאיך, אלא שלא ינות דלת לפני השבים, שלא יהיו אומרים, הרי מנשה ביקש לעשות תשובה ולא נתקבל. לפיכך הרי אני עונה אותך, מיניים שנאמר ויתפלל אליו, ויעתר לו ויחתור לו, מלמד שהיו מלאכי השרת מסתתמים חלונות של רקיע שלא תארה תפילתו לשמיים. תראו מה שחז"ל עושים פה. זה רווח מעבר לנקודה הפרטית הזאת שאנחנו לומדים. הרבה פעמים תלמידים שואלים אותי על מדרשי חז"ל, אין לזה ביטוי בכתובים. למה זה מאוד רלוונטי אלינו? כי זה מה שקרה במתן תורה. ריבונו של עולם קורא למשה רבינו לתת לו תורה. מלאכי השרת נלחמים, הגמרא משבת פיחי. מה העלינו אישה בינינו? אומר הקדוש ברוך הוא השם להם תשובה, מה עושים, איך עושים וכו'. זאת אומרת, יש כל מיני כוחות שפועלים בעולם. כוחות שפועלים בעולם, שרוצים שהעולם מתנהל לפי החוקיות שלו, לפי הסדר שלו, לפי העניין שלו. מלאכי השרת באים ואומרים, שמע הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתנהלים בעולם, אתה רוצה לתת למנשה את האפשרות לעשות תשובה? הוא מעמיד צלם האחד, 22 שנה בערך השם, גמרנו. מה, אין גבול? אין גבול את התלמידים, תמיד יכול לעשות מה שהוא רוצה. הכל הפקר. מה אפשר לדבר הזה? והדבר המדהים שהקדוש ברוך הוא מתחשב בהם. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד להם, שיתקו, ככה להם מחשבה לפניי. תלכו, זה לא מעניין, זה לא חשוב, זה לא רלוונטי. לא זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר להם. הקדוש ברוך הוא כביכול, ושימו לב, זה דברים שאין להם ביטוי בכתובים. כשאתה לומד את התנ"ך, אתה לומד את התנ"ך, ופתאום אתה רואה מה חז"ל הוסיפו לנו, מה חז"ל נתנו לנו. יש מאבקים, יש... אלה מקטרגים, אלה מסנגרים, אלה פה, אלה שם. צריך להתמודד עם כל העניין הזה. מה עשו מלאכי השרת? מסתמים חלונות של רקיע, שלא תעלה תפילתו לשמיים, שבשום פנים ואופן התפילה של מנשה לא תגיע. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חתר את הרקיע מתחת כיסא הכבוד, וקיבל את תפילתו. זאת אומרת, חתר, עכשיו הוא עשה משהו במחתרת. הוא עבד על מלאכי השרת, בעברית של ילדים קטנים. הוא תכמן אותם, הוא הכניס את מנשה, הוא לא שילם לרכבת, נסגרו על דלתו, הוא הכניס אותו מאיזה חלון חילוץ מהצד. זה המשמעות של העניין הזה. וקיבל את תפילתו ויושיבהו ירושלים למלכותו. אמר רב שמואל בר אומיה בשם רבי אחא, ברוח הושיבו כמד את אימא משיב הרוח, באותה שעה ידע מנשה כי השם הוא האלוקים. זה דבר בלי ללמוד אמונה, ללמוד פה. אתם יודעים איזה אמונה יש בקטע הזה? איזה אמונה, איזה תשתית של יסודות הבסיסיים ביותר בעניין, שבאים על אחרי השרת כל פמליה של מעלה, ואומרים, ריבונו של עולם, לא מגיע לו כלום. אבל הקדוש ברוך הוא רואה שזה אמיתי, אז הוא מחזיר אותו, לא ניכנס כרגע לדין אם יש לו עולם הבא או אין לו, אבל הוא מחזיר אותו למלכות למשך 33 שנים, והוא חותר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד. וזה זה מוזר ומעניין,
אבל זה כל כך מוזר ומעניין,
האשכנזים יש להם תפילה לפני חזרה בשעץ במוצב של ימים נוראים. זאת אומרת, איזה ימי העני ממס, נראה שנבחר, נבחר חמישי תפילות ישראל, ואומרים את זה, הרבה חזנים מספרים בזמן. יש כמה נוסחאות לתפילה הזאת. באחת הנוסחאות, תראו את מקור מספר 10. רשות לשעץ מוסף ראש השנה. אל מלך נאמן, שדן מלך עליון, קבל שערתי ברצון ואם יצלם. דיין אמת שופט צדק רחום וחנון רחם עליי ושמע תפילתי היום אשר אעתיר לך בעדי ובעד ביתי ובעד עדתי המסכימים עמי בתפילתי ותכלול תפילתי עם כל תפילות הישרות והנקיות שהתפללו היום עמך ישראל ותחתור תחת כיסא חבודיך כמו שחתרת לתפילת משה נוסח אחר מנשה שלא יבוש משולחן לי ולא אני בהם. יהיו לרצון מגריפי לי, לא נביא לפניך אשר צורי לדועלי, אמן סלע. מה אומר שיהיה ציבור? הוא אומר, אולי לא מגיע לי כלום. מה פתאום אני עובד בתפילה? מגיע לי משהו? אני רוצה להיות כמו מנשה. עשית למנשה חתירה תחת כיסא הכבוד? באים לך, אומרים, לא מגיע לו כלום. הוא לא פה, הוא לא שם, הוא לא זה. אבל עומד יהודי בתפילה, לימים נוראים, שיהיה ציבור, כל הסיבור לפפיים שלו. אז לפי אחת הנוסחות, יש שתי נוסחות, אני חושב, זה אחת. אז הוא אומר, ריבונו של עולם, כבר עשית את הפטנט הזה, חתרת כבר למנשה תחת כיסא הכבוד, תחתור גם לי בעד העניין הזה, כדי שהתפילה תתקבל, כדי שיהיה פה איזשהו איזשהו דבר מיוחד. אז זה נקודה. מה, מסכים את מנשה ותכתוב להם את זה?
לא, הנוסח של הבטוח
של... החתירה הזאת, הבקשה המיוחדת.
יפה,
שווה מאוד. יפה, שווה מאוד. חיזוק לעניין הזה ולדבר הזה, מה המשמעות שלו. אז זו הנקודה השנייה. אז טיפלנו בצורה יסודית במשה ושמואל, טיפלנו בצורה מאוד יסודית במנשה, לדעת, להכיר, להבין את העניין הזה, ואחרי שראינו את הפרק, יש את זה פה? היי רצון, שתחתור חתירה על איזה יופי. זה הכוונה. אם שואלים מאיפה זה הגיע, זה הגיע מכל החזן, מאיפה. מהגמרא בסנהדרין, מהמשנה בסנהדרין, וכולי וכולי. מעניין, בשיחות מסעודה שלישית לא דיברנו על זה. השיר השופטים קרה לפני שנה וחצי, אבל לא ראיתי... ואני משתבל עם את הנוסח של הספרדים. שתכתוב חתירה מתחת כיסא חבודיך. מה נשכח? סליחה שנייה אחת. בסדר, אבל זה הרעיון. זה הרעיון, יישר כוח גדול, תודה.
איך זה מסתדר עם מה שאומרים בספר רותם על הפרש, שאדם מחתית ערבים ומספיקים כדי לחזור
את שוב? אני צריך עכשיו להיכנס לסוגיה שבטח לא נעמוד בקריאה, איך זה מסתדר כל החזק עם החלק, אבל אתה רואה שיש איזו אפשרות לדברים מיוחדים. כאילו, יש אפשרות לפנות לקדוש ברוך הוא שלא כסבל ערבים. התבוננות הזאת במנשה לא. עכשיו, לא נכנסתי איתכם לא לרב צודק ולא לזה לא לזה, זאת אומרת, רק אנחנו נוגעים, אנחנו משתדלים כל שבוע להספיק פרק, אבל להכיר שיש חזקים כאלה, זה הבסיס. הנקודה האחרונה זה הנושא של השבעה.
אמרנו שיש פה איזו נקודה מיוחדת בפסוק ת' ומללה יולדת השבעה, נפחה נפשה, באה שימושה, ועוד יומה, בושה וחפרה, ושריתם בחרב אותם לפני אויביהם נאום השם. אז אמרתי שבאיזשהו צירוף, חנה מתפללת עד הקרה ילדה שבעה ורבת בנים ומללה, ומזה יוצא שמואל שמושך את שני המלכים הראשונים, ופער, ומללה יולדת שבעה. יש, עכשיו, יש לזה המון המון ביטויים, יש לסיפור בגמרא בגיטי, חנה ושבעת בניה, יש לזה מסורת ירושלמית שזה היה בפינת אור החיים חב"ד, חנה ושבעת בניה, לא יודע למה, זה מסורת ירושלמית ותיקה, יש לנו, פעם למדנו את זה, מה הסיפור הזה, מה המשמעות שלו, זה מורכב מכמה, אבל בכל אופן כתוב פה בפסיק תקף, אמר ירמיה, כשהייתי עולה לירושלים, נטלתי עיניי וראיתי אישה אחת יושבת בראש ההר, לבושי השחורים, ושערה סתור, צועקת מבקשת מי ינחמנה, ואני צועק ומבקש מי ינחמנה, קראתי אצלה ודיברתי עמה, ואמרתי לה, אם אישה את, דברי עם בני אדם, יכולים לדבר, אם רוח את, הסתלקי ממני, ענתה ואמרה לי, אינך מכירני, אני שהיו לי שבעה בנים, יצא אביהם ממדינת הים, עד שאני עולה ובוכה עליו, למה? הבעל שלי הלך. הרי שניבא ואמר לי נפל הבית על שבעה בנייך והרגת, איני יודע על מי אבכה ועל מי אסתוף שערי. עניתי ואמרתי, אומר ירמיהו, אין אתה טובה, אין את אולי, טובה מן עמך, ציון והיא עשויה מרעית לחיות השדה. עדה ואמרה לי, אני אינך ציון, אני אם השבעה. זאת אומרת, אולי מה שמדובר פה, ובללה יולדת שבעה, מדובר על ירושלים, מדובר על ציון, מדובר על העיר. שכן כתב ומללה יולדת השבעה, אמר לו ירמיהו דומה מכתך למכתו של איוב, מאיוב ביטלו בניו ובנותיו, וממך ביטלו בנייך ובנותייך. מי זה ממך? מירושלים. מאיוב נטלתי כספו וזהבו, ממך נטלתי כספך וזהבך. לאיוב שלחתי לתוך ההשפעה ולך עשיתי השפעה של זבל. וכשם שחזרתי וניחמתי את איוב, כך אני עתיד לחזור ולנחמך. לאיוב כפלתי בניו ובנותיו. ולך אני עתיד לכפול בנייך ובנותייך. לאיוב כפלתי כספו וזהבו, ולך אני עתיד לעשות כן. לאיוב נהבתי מן ההשפעה, ועלייך הוא אומר, בקיצור, במהרה בימינו ותביעה שהם ישובונו באו ציון ולמינה. זאת אומרת, השאלה היא, וזה הפרשנים חלוקים, על מה מדובר פה? האם מדובר פה על אישה פרטי? האם מדובר על ציון? האם מדובר על ירושלים? אבל ירמיהו באיזשהו מקום מוריד אותנו לעבר, לאיזושהי נקודה טרקטית, מעשית, עניינית, מה בדיוק מרגישים פה מסביב לעניין הזה. זהו, זה מה שרצינו לראות היום. רצינו לראות את הפרק הזה. אמרתי שהוא מתחלק משני חלקים. החלק הראשון כלל ישראלי, החלק השני פרטי של ירמיהו. עסקנו בשלושת הנקודות. כוח התפילה המיוחד של משה ושמואל. ראינו איזה חמש שיטות בעניין הזה. מה המיוחד בדבר הזה ולמה גם את זה הקדוש ברוך הוא במקרה הזה לא רוצה לשמוע. הנקודה השנייה שעסקנו בה זה מנשה. מה היו עם אותה אמירה שאפילו נכנסה, אנחנו רואים עכשיו, עושה גם בתפילות האשכנזים, גם בתפילות הספרדים. כולם רוצים את החתירה הזאת, כולם רוצים את העניין המיוחד הזה. והנקודה השלישית שהתעכבנו עליה, אומללה יולדת שבעה. בעזרת השם בשבוע הבא, אנחנו ממשיכים בנקודות הפרטיות של ירמיהו, על תישא אישה, על תוליד בנים, כי הולך להיות איזשהו חורבן, ננסה להסביר את המשמעות של הדברים.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.